כן, נזכיר כמה הלכות ומנהגים ששייכים להושענא רבה וליום שמחת תורה ושמיני עצרת. יש לנו ביום הושענא רבה, נקרא הושענא רבה השם שמרבים בו בתפילה. לפי הפשט לא נזכר מה הטעם. זה יום שביעי של סוכות. בחג הסוכות נידונים על המים, זאת אומרת כמה גשם יהיה. זה צריך לדעת, סוד הגשם זה לא העניין של גשם, כמה גשם יבוא. כמו שהיה פעם איזה טיפש אחד ברדיו שאל אותי, תוכנית ממלכתית, והוא כבר יכול להציג של איזה תנועה חרדית, ועוד תנועה שהוא מתיימרים להחזיר עטרה ליושנה. אומר לי, כבוד הרב, בשביל מה צריך להתפלל על הגשם? בשביל מה צריך זה, בצורת? יש היום מים מטורקיה, יש מזה. קודם כל, מה זה עוד טיפש? אנחנו צריכים לקחת מטורקיה, אנחנו צריכים להביא לטורקיה מים. לא שהם יביאו לנו, זה אחד. זאת ועוד, וכי גשם, זה רק העניין של טיפות של הגשם שיורדות. הגשם רואים לאורך כל התלמוד. שכמה גזרות של תעניות גזרו על הגשמים. ולמה? זה שלא יורד גשם מראה שחס ושלום התפילות לא מתקבלות ולא רצויים לפני השם יתברך. ומה יש בגשם? וכל מה שעשינו כעת, אם נתבונן הימים האלה, שזה קשר אחד גדול מראש חודש אלול ועד היום הזה ועד יום שמחת תורה, שבו נזכיר משיב הרוח מוריד הגשם, הכל קשור אחד בשני. יש כלל ששום שפע לא יורד מלמעלה בלי שיש התערותה דלתתה, כך זה נקרא, כך אומר הזוהר, התערותה דלעלה, התערותה דלתתה. העולמות בנויים בצורה כזאת שהעולם הזה התחתון מחובר לעולם העליון, וכך כותב רבנו ארי, כללו של דבר בשער המצוות, כמו הוא כותב שהעליונים זקוקים לתחתונים והתחתונים זקוקים לעליונים. אנחנו צריכים את הסיוע מלמעלה, ולמעלה לא יכול שום דבר לזוז בלי שפה למטה תהיה התעוררות. ואפילו המתים עכשיו שנמצאים, תאר לך האבות הקדושים שהם נקראים המרכבה של הקדוש ברוך הוא, אברהם יצחק יעקב, יש יותר מהם? אין בעולם יותר מהם. שהם המרכבה, הם עדיין ישנים באפר, הם עדיין נמצאים במערת המכפלה, ישנים, לא יוצאים החוצה, כמו בית הסוהר. מתי הם יצאו? כשאנחנו נעשו בתשובה ונביא את הגאולה, ואחרי הגאולה יהיה תחיית המתים, אז האבות הקדושים יצאו החוצה ואנחנו נראה אותם. אומנם עכשיו בגן עדן אין עליהם שום שעבוד ושום דבר, אבל גופותיהם הקדושות נמצאות בתוך מערת המכפלה. ולא רק הם, כל הצדיקים לאורך כל הדורות, מהאדם הראשון ועד עכשיו, עדיין הם ממתינים כולם מתי ניטיב את מעשינו, ואז תהיה תחיית המתים. אנחנו מתפללים, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם חיי המתים. אגב, המביט שואל, מה אנחנו אם מחר בבוקר משיח בא והמתים יחיו, מה אנחנו ממשיך להגיד לנאמן אתה לחיות מתים? אז הוא אומר, אנחנו נגיד, מודים אנחנו לך שחיית את המתים, ברוך אתה השם חיי המתים. וכן כל שאר הבקשות שיש בתפילה, ואין אבי עוניינו בריבה ריבן אומר לגאולנו, אחרי שנגאל נגיד לו, מודים אנחנו לך שגאלת אותנו כאם גואל חזק אתה ברוך אתה השם גואל ישראל. וכן רפואה, אז לא תהיה מחלות עוד אחרי שיבוא משיח, לא יכולים, אז נגיד לו מודים אנחנו לך שריפאת אותנו. וכן תשכמת בירושלים, ששכנת בירושלים וישרת את שכינתך בה ובנית את כסאך ותיקנת אותו, וכן שהבאת את צמח דוד עבדך, וכן על זה הדרך. כל הסדר של התפילה, הנוסח ממנה יהיה שונה, ידבר בלשון עבר והודעה על מה שנעשה. עכשיו נחזור לעצם העניין של הגשם. מה העניין של הגשם? העולמות ביום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הכל היה מושלם. מה היה חסר לו משהו? לא. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אדם. פסוק אומר, ואדם עין לעבוד את האדמה, כי לא המטיר השם אלוקים, וכו'. אז הוא ברא את האדם הראשון, וציווה אותו לעבוד בגן העדן, לעובדה ולשומרה. מה הוא צריך לעשות בגן העדן? לשבת וכי לעובדה, גמרא אומרת הוא צריך. מה, הקדוש ברוך הוא מחפש גננים, מחפש פועל חקלאי, שיטפל לו בגינה שלו? לא. יש לו את כל המלאכים שיכולים לעשות הכל. אלא לעובדה זה מצוות עשה, ולשומרה זו מצוות לא תעשה. ציווה אותו במצוות עשה ולא תעשה, ואמר לו, אתה תעבוד לי פה בגן, תעבוד את התורה, תקיים את המצוות, ותעשה את מה שצריך. ומה יהיה כשתעשה? שאתה תעשה מה שצריך לעשות, יעלו כל המעשים שלך למעלה, והם יגרמו שהעולמות יוכלו לתת שפע. זאת אומרת, כל העולמות נמצאים במצב של היקון. יש שערי רפואה, כמו שאנחנו אומרים ב-50 שערים בירושלים ביום הכיפורים, שערי אורה, שערי ברכה, שערי גאולה, וכל אחד מהשערים מחכה לי ולך ולכל אחד מאיתנו שנבוא נפתח את הברז והשפע יורד. שאנחנו לא עושים מעשים טובים, הברז נשאר סגור. ואם חס ושלום מקלקלים, אז עושים כמו שכתוב בספרים, בתפילות, קלקלנו צינורות השפע. חס ושלום. אצלנו אותם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. זה העבודה שלנו. עכשיו זה כשיורד גשם, הגשם מראה שיש רצון מלפניו, ולכן הגשם בא רק בחורף. יש תקופה של גשם, יש תקופה... עכשיו זה הגשם שירד כעת בחג, זה לא טוב. כיוון שעדיין זה לא זמן הגשמים. אבל אנחנו מבקשים גשם רק בשבעה בהמר חשבן, ולא לפני. זאת ועוד במצוות סוכה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשבת בסוכה, פתאום הוא אומר לנו, צאו מהסוכה. גמרא אומרת, דומה לעבד, שמזג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו, אמר לו, תסתלק מפה, לא רוצה אותך. זה גם כשאדם יוצא מהסוכה שיש גשם, אז גם צריך לצאת בחפיפת קומה, בנמיכת רוח, לא באיזה חיוך או באיזה שמחה. זה לא שמח בכלל. אבל תודה לאל שנתן לנו את החג הזה, ותודה לאל שאנחנו יכולים לקיים גם את המצוות של החג איך שקיימנו, ומה שקיימנו שיעלה לרצון. אז יוצא שבלי גשם אין חיים לעולם. לכן אמרה הגמרא, גדול יום הגשמים שמביא רפואה לעולם, גדול יום הגשמים שזה כמו שניתנו בו, נבראו בו שמיים וארץ, גדול יום הגשמים כמו שניתנה בו תורה, וכן על זה הדרך. כל המעלות האלה שנאמרו, עכשיו יוצא שכל העבודה שעבדנו, חודש אלול, וההכנות של אלול, עם הסליחות, אחר כך ראש השנה, בתקיעת שופר, וכותבנו בספר חיים, עם יום הכיפורים והתענית של כיפור, ואחרי זה בא חג הסוכות, בניית הסוכה, וכל הסדר של ארבעת המינים שהם גדלים על מים, זה בשביל לבקש גשם. אז מה גשם? אפשר לשתור את הבעיה, נגיד בהתפלת מי ים, נכון? אבל זה לא רצון השם, זה מראה שאין רצון מלמעלה מספיק. אנחנו צריכים לעורר חמש המים שיהיה רצון. אז לכן בחג נידונים על המים. ולמעשה, לפי הפשט, כל ההקפות שאנחנו עושים כל יום עם ארבעת המינים סביב התיבה שבה ספר תורה, זה בשביל שיהיה רצון מאת השם, גם שיחפר לנו את עוונותינו ויקבל את תפילותינו, ויוריד לנו גשמים בעיתם. לכן תמיד שמבקשים גשמים, אומרים גשמים בעיתם, לא גשם שלא בעיתו. ומה זה בעיתם? גמרא בעצמה אומרת, ליל רביעי וליל שבת. אפילו באמצע היום זה מטריד, זה לא טוב. וכן בימי שישי לא טוב, אלא בליל שבת, שאנשים נמצאים בבית וזה לא מפריע, לא נמצאים בשדות, וכן ליל רביעיות. זה כמו אומרת שביום שלישי בלילה, שזה נקרא ליל רביעי, זמן שליטת המזיקים, אז אנשים לא נמצאים בשדות, הם נמצאים בתוך הבתים. ועל זה אמר בשמע ישראל, ונתתי אעשה בשדך, תתים את הארץ לכם בעיתו יורה ומקוש ביתו. הגמרא אומרת שזה דין רביעי לשבת. ועוד הגמרא מספרת לנו, בזמן שבנו את בית שני, זמן עזרא הסופר, אפילו שלא היו כל כך אנשים הגונים אז, חלק גדול מהם התחתנו עם גויות, עשו נשים נוכריות, כמו שרואים בספר עזרא. עזרא הסופר מוכיח אותם תוכיחה קשה מאוד. הגיעו לירושלים ובנו את בית המקדש. כל אותם ימים וחודשים שהיו בונים בית המקדש, לא היה יורד גשם, לא הפריע להם, והיום לא ירד. אלא מתי היה יורד? היה יורד בלילה, ובבוקר הייתה זורחת החמה ומייבשת את הכל, את האבנים, כדי שלא יופרעו מעבודת בית המקדש. והגמרא אחר כך, בזמן שמעון בן שטח היה נשיא של ישראל, נשיא הסנהדרין, היה שם, היו יורד להם רק ליל רביעי וליל שבת. שמת תאמר שלא היה פירות, הוא אומר, היה חיטים, היו עדשים כדינרי זהב, וחיטים ככליות השור. עד שאמר להם שמעון בן שטח, תשמרו מאלה לדורות הבאים, להראות להם שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, איזה שפע ואיזה ברכה יש. לכן אנחנו צריכים להיזהר בחג הזה, זה ההזדמנות שהוא קובע לכל השנה כולה, גם את החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו וגם את החיים הכלליים. כבר דיברנו על זה לפני שבוע, שביום, ככה זוהר אומר, שמו לא תחת לראש אלא עשרת ימי תשובה, שם כל הדינים והגזרות באות, שלא יבואו ולא יהיו הגזרות הרעות ולא יהיו הגזרות טובות, הכל נגזר בעשרת ימי תשובה. אחר כך המתנות והשפע והברכה וההצלחה וכל מה שאדם צריך, זה בימים האלה של ימי חג הסוכות. אחרי אדם צריך בכל מאודו להיזהר בכל ההלכות של החג, בשמחת החג, שהגאון מווילנה אומר זה מצווה הכי קשה. שד והסוכה אומר זה קל, אפילו שהם היו ברוסיה, באוקראינה, שם קר מאוד. שד והסוכה אז אפשר לבוש בגדים חמים, אפשר להפעיל תנורים גם שם, אבל לשמוח כל הזמן זו עבודה קשה מאוד. שיהיה שמח בחג, ושמחת בחגיך זה שבעה ימים רצופים, כמו שכתב הרמב״ם, אבל בי שמצוות השמחה בחג היא בכל שלושה חגים, אין הבדל, אבל בסוכות, אומר הרמב״ם, יש שמחה יתרה. חמש פעמים נזכר בתורה שמחה בחג הסוכות. מחג הסוכות צריך לשמוח. ולמה? פשט אבו דרם כותב שכיוון שזה סוף הקיץ, ואדם אז היה רוב העבודה שלהם עבודה חקלאית, אז היו זורעים את השדות בתבואה וקטניות והפרדסים פירות, אז היו אוספים את כל הפירות והאסיף אספך את תבואתך מן השדה. אז כל אחד היה שמח, הוא מתכונן בחורף, יש לי כבר ברוך השם ברכה בבית. זו הייתה הדאגה שלהם, שיהיה לי שק אורז לכל החורף, ועוד צק של חיטים, ועוד צק של בורגול, ומה עוד צריך? קצת חרובים וגם תאנים ותמרים מיובשים, הכל יש מספיק לחורף, אין דאגה. אחר כך ירחם השם, אז מפללים שיבוא גשם, ואז בחורף יש עוסקים בתורה. אז ככה היה, היה לילו חסרי דאגה. היום בעוונות הרבים אין סוף לדאגות. גמר מהדאגה הזאת, מתחיל לדאוג דאגה אחרת. קנה אוטו כזה, רוצה לקנות אוטו יותר יפה. בנה בית כזה, רוצה לבנות עוד קומה. צריך האדם להיות צבע. זה הברכה של להיות שמח בחלקו, להיות צבע במה שיש לו. אז אם כן, נחזור לעניינו. זו הסיבה שאנחנו עושים עקפות בכל השבעה ימים האלה. ביום השבעי מרבים בתפילה. זה לא שנה רבה. עכשיו, דבר נוסף יש. זה לא שנה רבה, הבא, זוהר הקדוש, וגילה לנו שנכון שיש לך כתיבה ביום ראש השנה, וחתימה ביום הכיפורים, בשעת הנעילה, יש חתימה נוספת שנעשית בליל שנה רבה, בחצות הלילה. זאת אומרת, מחר בלילה בחצות, זה חתימה סופית. ולמה צריך חתימה נוספת? אומר רבי שמעון, יש לנו הלכה שיש דברים שצריכים חותם בתוך חותם. כגון, אם אתה שולח בשר, עכשיו מי שקונה בשר מהשוק, היום הכל הרוב כמעט כפו, אין כמעט טרי, וגם בטרי זה אותו שאלה, צריך שיהיה שני סימנים. זאת אומרת, זה שהוא מראה לך את החותמת על הבשר לבד, זה לא מספיק. אני צריך גם חותמת, וגם היום עושים את הפלומבה הזאת. ושאתה יודע שחס ושלום לא הוחלפה חתיכה ולא זויפה, ויש גם חותמת, יש גם כן עוד פתקית, ואריזה מקורית, והכל כמו שצריך. בשר, אם אין שני חותמות, שני סימנים, אסור לאכול אותו. וכן שאר דברים, תחלת, אומרת הגמרא, סימנם חבית, חלב, חלב שחלבו גוי, אסור, אלא אם כן, ושלח אותו ביד הגוי, צריך שיהיה לו חותם בתור חותם. וכן גם תחלת, תחלת, זה הצבע תחלת, שהיו צובעים בו את התדלית, או בגדי הכהן, זה גם צריך יהיה חותם בתור חותם. יין, אסור יין שאין עליו שני חותמות. מה זה שני חותמות? הסגירה של הבקבוק, של הפקק, עם עוד כיסוי עליו. או היום יש את הסוגר הזה, המתברג, שיש לו גם את הטבעת. אז כיוון שזה, אז הטבעת נחשב לאחד, וגם הסוגר נחשב לעוד אחד. אבל עדיף, יש מחמירים, לקחת שיהיה עליו גם כן עוד איזה, עוד איזה כיסוי, כמו הינות, למשל הינות היבשים או הינות היוקרתיים יותר. אז יש את הפקק, השעם, ועל פקק השעם שמים עוד משהו שעבנית כזאת. אז זה צריך להיות שיש שני סימנים, שאני יודע שהבקבוק הזה לא נפתח. ואם הבקבוק הזה היה פתוח ונגע בו גוי, אסר אותו. מחלל שבת גם כן זה אוסר, אבל אם הוא נגע רק בבקבוק שהוא פתוח, בדיעבד זה כשר. אבל אם מזג לתוך הכוס, אסור לשתות. אחרי אדם צריך להיות להיזהר. ואם אדם הולך לאיזה שמחה, או למסעדה, או לאירוע, ויש שם המלצרים, חלק גדול מהם הם מחלל שבת בפרהסיה. זה שיש לו כיפה על הראש, לפעמים קוראים לו קובי או דני, זה אחמד ומחמוד, זה מי יודע מי זה בכלל. וגם אם להבדיל הוא יהודי, להבדיל בין הקודש לבין החול, היה יהודי הזה אם הוא מחלל שבת בפרהסיה, היין שלו יין נסך, והבשר שהוא מבשל הוא אסור באכילה, לכן צריך זהירות. אז בבית, כשיש מחלל שבת, אז כדאי להשתמש במיץ ענבים, כיוון שזה מפוסטר, או ביין מפוסטר, יין של כרמל מזרחי הוא יין מפוסטר בדרך כלל. לפעמים יש ינות שהם לא מפוסטרים, אז מאחורה כתוב באותיות גדולות, הם הקפידו לכתוב שם לא מפוסטר. וזה לכן צריך להיזהר, כשיש לפעמים מחלל שבת בפרהסיה בתוך הבית, או חלילה וחס גוי, או עובדים זרים, זה אותו דבר. זו בעיה גדולה עם העובדים זרים היום. הבישולים שהם מבשלים אסור לאכול, הינות שהם נוגעים בהם שהם פתוחים אסורים, כי אלה רובם עובדי עבודה זרה, אלה רובם עובדי עבודה זרה, כי הם עובדים. יש הבדל בין נוצרי לישמעאלי. נוצרי אוסר את היין איך שהוא פתוח, ישמעאלי, כיוון שהוא לא עובד אלילים, ישמעאלי אני מתכוון אסלאמי, לא נוצרי, יש ערבים נוצרים, זה אותו דבר, או ערבים עלווים, זה אותו דבר, זה גם כן עובדי עבודה זרה. אבל מוסלמי, כיוון שהוא מאמין באל אחד, אז זה עדיין לא דין של עובד עבודה זרה, אלא אם הוא נגע בבקבוק שהוא פתוח, זה יש בעיה. אבל אם פקק אחד, עדיין אין בעיה. אז לכן צריך מאוד להיזהר. עכשיו כמו ששמה צריך שני חותמות, וגם כאן מה שאנחנו מקבלים, את המעטפה שאנחנו מקבלים לשנה החדשה, שני חותמות. חותם אחד נעשה ביום הכיפורים, איפה? בתפילת נעילה, זו התפילה החמישית, כמו שהפסוק אומר, וביד כל אדם יחתום, כך הפסוק באיוב אומר. אז יש בחתימה חמש אצבעות, אז התפילה החמישית היא תפילת הנעילה, היא החותמת, לכן אומרים שמה חותמנו בספר חיים. עשה בהושענה רבה, יש חתימה שנייה, זה פה החמישית. לכן מחר בלילה צריך לדעת, לא כמו שהיום עושים, אנשים למדו להתקלקל אחד מהשני וקלקלו את המנהגים של אבותינו שהרסו אותם עד היסוד. עושים טיולים ואוכלים ושותים, בהושענה רבה הוא מגיע לבית הכנסת ב-12 בלילה, ואם הוא כזה חסיד אז הוא כבר הגיע ב-11, זה טעות. מחר בלילה תקשיבו רגע, אנא לא לדבר שם, מאוד חשוב לדעת. מחר בלילה, תחילת הלילה, זה הדין של כל אחד מאיתנו, וזה מסתיים ב-11 בלילה. הרי 11 כבר אי אפשר כמעט לשנות, וכן אדם יהיה זריז ונזכר. תחילה יתפלל ערבית, ישתדל להתפלל ערבית מיד עם תחילת הלילה. יש נוהגים אפילו לטבול לפני שנות ערב, כמו בערב שבת, אבל זה לא חובה, גם לא מנהג שמוזכר בדברי רבנו הארי. אני רוצה לומר לכם רק את ההכנות שצריך לעשות, שמעין יום כיפור, שהגורל של האדם נקבע אז, חתם סופר עליו השלום, נפטר בקף ה' בתשרי. לפני פטירתו בכמה שעות הודיע לבניו, אמר להם, את ראש השנה עברתי בשלום, את יום הכיפורים עברתי בשלום, תושענה רבה הוא לא עבר בשלום, וכן הסתלק מהעולם יומיים אחרי החג. אחרי האדם צריך להיזהר, לדעת שהחיים שלו גורלו בידו, לא זה לא שלו בידו. לכן מחר בלילה זה לא זמן של כל מיני עסקים וביקורים וטיולים, מחר בלילה יקבע לו עד חצות, חצות זה בסביבות 11:30, עד חצות לא לעשות שום דבר, רק ללמוד תורה. מה לומדים? אז תנו לי רגע קצת, זה אומר לכם את הסדר, אחר כך נשמע אם יש איזה פירורים. אז הסדר הוא להתפלל ערבית, להתפלל ערבית בזמן, אפשר להתפלל ברבע לשש ערבית, אפילו לפני. אחרי זה, הדבר הראשון שאדם צריך לעשות מחר בלילה זה לקרוא את חומש דברים. למה חומש דברים? הזוהר אומר, זה החומש החמישי, זו בגלל שיש חתימה, חותם. החותם נעשה, אמרנו, במספר 5 ביום הכיפורים, תפילה מספר 5, זה נעילה. כאן חומש מספר 5, וצריך לקרוא אותו פעם אחת, לא שניים מקרא ואחת תרגום ולא שום דבר. קורא את כל כל החומש מתחילתו עד סופו, מתחיל אלה הדברים אשר דיבר משה. רק כמובן במחזורים יש את הסדר התפילה שלפני כן, זה חשוב לקרוא אותה, זה מעורר את לב האדם לתשובה. כמו שכתוב שם, עד השער לא סגרו, תרם יצאו הרודפים לפני שחס ושלום ימסר הפתקים לפני שזה. אני מבקש ארכה, תן לי ריבונו של עולם אפשרות, אני אקרא את חומש דברים, ועל ידי זה תטיב לנו את החתימה. וגם מה שנחתנו ביום כיפור, אנחנו רוצים שיפור עמדות, רוצים יותר תוספת, שיהיה שנה, תהיה שנה יותר מוצלחת. אז זה תלוי בנו, בכל אחד מאיתנו. אז כנזים נוהגים מחר בלילה אחרי תפילת ערבית בשש, הם מוציאים ספר תורה, הם קוראים מתוך הספר תורה, קוראים התורה עומד וקורא את כל חומש דברים, והם שומעים, שומע כעונה, לא חייב לקרוא. לוקח להם שעה, שעה ורבע, שעה וחצי, תלוי בקצב של הקריאה, ואחר כך הולכים הביתה לאכול. אנחנו הספרדים לא נוהגים לקרוא את זה מתוך ספר תורה, ספר תורה קוראים רק בקריאת התורה, אז קוראים את זה מתוך חומש. ואם אדם יודע שבית הכנסת שהוא נמצא אין שם עניין, ולפעמים לא, ומתחילים ב-10, מתחילים ב-9, הוא לא יתחשב באף אחד, שב לך בסוכה בבית, קח את המחזור של חג סוכות, ויש את קריאה מועד של הושענא רבה, תקרא את התפילה שפותחת את הסדר של הלימוד, ותקרא חומש ותקרא ספר דברים מילה אחר מילה לפי סדר עד הסוף, ושתסיים לעיני כל ישראל, תגיד מיד בסימנה, אל תפסיק, מיד תגיד בסימנה תורה כמו בשמחת תורה, וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ עד אשר ברא אלוהים לעשות. זה המינימום שאדם צריך לעשות מחר ולילה. אחר כך יש תוספת, קוראים תרי"ג מצוות, צריך לכפר. אם אדם חלילה עבר על איזה מצווה מהמצוות של התורה, על ידי הקריאה הוא מכפר. אחר כך יש אדרה זוטה. למה קוראים אדרה זוטה בהושענא רבה? ששם נזכרה פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ופטירת הצדיקים מכפרת. זה קוראים את אדרה זוטה. והחצי הלילה השני קוראים ספר תהילים, כמובן גם בספר שער הכוונות, ספר תהילים עם שבעה קורתי ברית, שבע הפסקות שם, ומזכירים בכל הפסקה אחד מהצדיקים: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אלא שאין לומר ויעבור בליל הושענא רבה, אז שמה יש הכוונה, התקרדן כימי דאברהם רחימה, אמן, לא בדיר ויעבור. וכן בקטע השני, בהפסקה השנייה, התקרדן כימד יצחק עקדה, אמן. אלא אומרים, שמע ישראל, השם מלך, השם מלך, אומרים הכל לפי סדר, כמו שצריך. זה הסדר שאדם יעשה, ובזה יהיה כמו שצריך. מי שעייף מאוד מאוד וחייב ללכת לישון, ילך לישון החצות. זה לא דומה לליל שבועות. בליל שבועות, הזוהר הזהיר, להיות ער כל הלילה. לא לישן אפילו רגע אחד. בהושענא רבה אין את ההזהרה הזאת, אבל יש את ההזהרה שחצי הלילה הראשון אדם יהיה חזק וער ויקרא את החומש דברים. כמו שאמרנו, מי שלא יכול לקרוא, העיניים שלו כואבות, או שיכול לשמוע מפי מישהו אחר, שמע מילה מילה, שומע כעונה, זה חשוב מאוד. ואז יקראו את כל הסדר, אחר כך התהילים, כמו שאמרנו, בבוקר יש את התפילה של קראת, להינצל מקראת, שכתב הרב חידה, אחר כך ילך להתפלל. מי שעייף מאוד ולא יכול להתפלל, אז ילך ישן, ישן שעה, שעתיים, ויקום אחר כך לתפילה. בהושענא רבה צריך להסכים קום להתפלל. תפילה של הושענא רבה. אז עכשיו, מה הסדר? לא לשכוח, לפני 11 וחצי לומר קריאת שמע שעל המיטה, אפילו שהוא לא הולך לישון. אומרים סדר קריאת שמע שעל המיטה. זוהר אומר פרשת בלק, שהורג 1,125 מזיקים, מלאכי חבלה, ואנחנו צריכים את זה בלילה הזאת, שלא יזיקו לנו, שלא יקטרגו עלינו. אז לא לזכוח להגיד כל הסדר של קריאת שמע שעל המיטה לפני 11 וחצי, 11 ורבע אפילו, וחייב להיות סמוך ממש לחצות, קצת לפני חצות יגיד את כל הסדר. אחרי זה, אחרי חצות, אנחנו נוהגים לומר בסוכות, כמו שכתב רבנו הארי, אומרים תיקון דעה. לנצח משכיל לבני קורח, כי היה תערוג אלפי כמים, כל המזמורים של תיקון דעה. ואחר כך כל הסדר. מים ברכות השחר, נברך אותם בבוקר. מה זה בוקר? עלות השחר. היום עלות השחר זה בסביבות, היום בשעון, כבר יש שעון, מה שנקרא, חורף. קצת לפני, קצת לפני, זהו, כן, בערך 4:30 יגיד את ברכות השחר עם ברכת התורה. אסור ללמוד בלי ברכת התורה. עכשיו מחר בבוקר אנחנו מכוונים בברכת התורה שאנחנו אומרים על כל הלימוד שנלמד עד יום שישי בבוקר, זה 24 שעות, זאת אומרת כל הלימוד של הלילה הוא בכלל ברכת התורה. ואז ברכת התורה אומרים אותה בעלות השחר. מי שהלך לישון, אז אחרי שקם יגיד את ברכות השחר עם ברכת התורה. מי שלא הלך לישון, כמו שכולם עושים, נשארים ערים, אז אומרים את כל ברכות השחר, אפילו לא יתחייב בהם. חוץ מברכת אשר יצר, צריך לצאת לשירותים, יצא משם, ירחץ את הידיים ויגיד, אשר יצר עם אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, את כל הסדר עד ואני אברכם. תפילת שחרית, תשתדל להיות ער. כתוב, זה אחד הימים שהשטן מקטרג, אז אנחנו משכימים ומתפלים בהושענא רבה. זה אחד, יש 5 ימים בשנה, אחד מהם יום פורים, הוא בא לקטרג, אומר, יש להם יום שהם מקים את המן והם קמים מאוחר. יש מוצאי יום כיפור, אומר, אחרי שגמרו את 40 יום, עכשיו הם באים, הם יושן לו במיטה, אין דבר, עשה סליחות 40 יום, על חשבון זה הוא יושן כעת 40 שעות. אז בא השטן לקטרג גם ביום הושענא רבה, הוא אוהב לקטרק, לכן צריך להיזהר בהושענא רבה. גם מי שהלך לישון או נרדם, שיקום יהיה ער כמו שצריך בתפילה. זו תפילה יחסית ארוכה קצת, לכן היא נקראת הושענא רבה. שחרית זה כמו כל ימי חול המועד, נטילת לולב אי אפשר לפני הנץ. זה צריך לדעת, יש כאלה שמתפללים פרשן הרבה מוקדם לפני הנץ, אז מה נעשה להם? אנחנו לא יכולים עליהם, אבל יש בעיה עם נטילת לולב. נטילת לולב לכתחילה צריך שיהיה אחרי נץ החמה, ואת ההלל עם כל הנענועים שבהלל. אחרי שסיימנו את ההלל מגיעים הקפות, שבע הקפות יש, ואז מקיפים את התיבה שבע הקפות. לפי הפשט, שוב, זה זכר למקדש, בבית המקדש, ככה היו עושים. משנם במסכת סוכה אומרת, בכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת, ביום השביעי שבע פעמים. וגם כנגד שבע הקפות שהקיף יהושע בן נון את יריחו, ונפלה החומה, שאומרים שזה היה בשנה רבה. יש מדרש כזה. שבע פעמים הקיף את העיר, תקעו הכהנים ונפלה חומת יריחו. אז אנחנו עושים שבע הקפות בשביל כנגד השבעה הצדיקים, ובכל הקפה מזכירים אחד מהצדיקים. יא היום, זכור היום, ברית שבעת ימימך, ברית אזרח אשר ערך. מי זה האזרח? אברהם אבינו נקרא האזרח הראשון של הקדוש ברוך הוא. וכן על זה הדרך, ברית יצחק ושחק, ברית נפקד אשר נעקד, זה בהקפה השנייה. וכן אחרי זה יש כל השבעה הקפות, כמו שתקנו לנו הקדמונים, לומר את כל הסדר. ושוב פעם, רחמנה, התקרלן, כעמד אברהם רחימה, אומר אמן. לא בדברי עבור. אומר אמן. לא בדברי עבור, שמע ישראל, וכל הסדר, כמו שמובא שמה, אחד אחרי השני, בסוף השבע הקפות, יש פיוטים שכתבו אותם הקדמונים. פיוטים האלה באו לתאר ולשבח את הבורא ולבקש שוב פעם על המים, על המים. אז כל זה, יש שם האמת, אחד הפיוטים שם מוזכר השאלה, משה רבנו, שם אנחנו מבקשים בזכות כל אחד מהצדיקים. זה לא הפיוט שקוראים בשמחת תורה, זה משהו אחר. דבר על הפיוט שיש בהושענא רבה. שם המובא על משה רבנו שהיכה בצור ויצאו מים, בעבורו לא תמנע מים. שאלו המפרשים, מה זה? למה אתה מזכיר את זה? הרי זה לא טוב, זה כאילו גנאי לישראל חלילה. הרי מה היה אצל משה רבנו? הוא אמר להם, שמעונה המורים, אמין הסלע הזה הוציא לכם מים, ויח את הסלע במטהו פעמיים. מה? אז יצא מים, ועל זה הוא נענש, לא נכנס לארץ ישראל. אז למה אנחנו מזכירים את זה בשנה רבה? אלא עד רבה, היא הנותנת, כאן יש סניגוריה. משה רבנו, הוא ידע שאם הוא יקה את הסלע, הוא לא חלילה כזה, לא יודע, חס ושלום. הוא ידע שהוא יקה את הסלע, ובגלל זה הוא יענש ולא ייכנס לארץ ישראל. אז למה הוא עשה את זה? הוא אמר, אם אני אדבר אל הסלע, כך הגמרא אומרת, אז השטן יבוא ויאמר, תראו, 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 הסלע הזה שלא שומע ולא מבין, מדברים אליו, הוא עונה, הוא מוציא מים. ישראל ששומעים ומבינים, כמה משה מטרה בהם והם לא שומעים, מה עשה משה? אמר, אני מוכן להיענש, לעבור על דברי השם, ולא ייכנס לארץ ישראל. ואני אקט הסלע בשביל שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. אנחנו באים בהושענא רבה ואומרים לקדוש ברוך הוא, תראה כמה משה רבנו אהב אותנו, תראה כמה הוא הגן עלינו, תראה כמה הוא הציל אותנו. בבקשה, בעבורו אל תמנע מים, לפחות תן לנו גשם. איך? השותף שלו, יען לא האמנתם בי. גמרא אומרת מכאן שהוא היה, בגלל שהוא לא הוכיח אותו, אז הוא גם, השניהם הסכימו, זו הייתה הסכמה של שתיהם, ששלא יהיה קטרוג על ישראל. אז תראה כמה משה אהב את עם ישראל, לכן אנחנו מזכירים את זה בתוך הבקשה הזאת. אחר כך נוהגים לקריאת התורה כמו חול המועד, מוסף כמו חול המועד, חבטת ערבה. עכשיו, חבטת ערבה, אין חיוב לעשות את זה דווקא אחר ההקפות. יש מנהג על פי הקבלה, מנהג כזה, אבל זה תלוי בציבור. זה לא, שיסיימו את התפילה, אנשים מספיק עייפים, מתוחים, לא צריך להוסיף להם תרדה, להכניס אותם, להוציא אותם. לטלטל אותם כל רגע. אחרי התפילה לקחת חמישה בדי ערבה, זה אדם יתכונן ממחר בלילה, יכין לו חמישה בדי ערבה שיהיו רעננים יפים, לא כמושים. או זה היום אחד שאל אותי, הוא הוציא החליף מהלולב ערבות, הוא רוצה לשים אותם בהושענא רבה. אז מה שאתה פסולת אתה מוציא מפה, אתה רוצה לזה, צריך לקחת חמישה בדי ערבה. ראיו כגמרא אומרת, היו יורדים מקום יש מטה מירושלים ששמו מוצא שמה, והיו לוקחים מרוויות של ערבה. עכשיו לא חייב להיות מרוויות, לפי ההנחה מספיק שלושה טפחים כל ענף. שלושה טפחים, בוא נלך לדעה המחמירה, 30 סנטימטר אורך, חמש כאלה, 30 סנטימטר, ולהקפיד שלא יהיה כתום למעלה. לא חייב לבלוב, כן לבלוב, לא לבלוב, זה לא משנה, לא, זה לא, העיקר שלא יהיו כתומות. זאת אומרת לא יהיה גזור שם עלה למעלה, אם זה גזור זה פסול, זה בערבה. בהדס זה לא כך, בהדס שנקטם הוא כשר, אבל ערבה שנקטמה פסולה. לכן צריך שיהיו חמישה בדים שכל אחד באורך 30 סנטימטר, יקשור אותם בכל חוץ שהוא, אפילו בגומיה, ואז לוקח וחובד. שחובד צריך לכתחילה לפי הזוהר לחבוד על הקרקע, על אדמה, ולא על חפץ. אשכנזים נוהגים בבית הכנסת לחבוט על הספסלים, על ה... לפעמים גם אחד על השני. ואנחנו לא ככה, אנחנו נוהגים כפי הזוהר הקדוש. הזוהר החמיר מאוד שזה יהיה בקרקע, אדמה. עכשיו לא צריך להקות חזק, יש כאלה מכים בכל הכוח, זה טעות. למה זה טעות? כי ברגע שחבטת את הערבה והיא נקטמה, נפסלה. אני צריך לעשות חמש, והיא צריכה להיות שלמה עד החבטה החמישית. ומה יש בחבטה הזאת? בזוהר וגילה. גילה מערבה דומה לשפתיים, אלה המקטרגים שמקטרגים עלינו, ואנחנו רוצים שיסחר פידום רשקר, סגור להם את פיהם שלא יקטרגו עלינו ולא ידברו עלינו לשון הרע. אחרי מה אנחנו עושים? לוקחים את הערבה הזאת וחובטים אותה בקרקע. רבן אורי אומר שיש בזה סודות עמוקים מאוד, שכל הסדר של השנה תלוי בזה. לכן הם כנגד מן צפח, מם נון צדי פי חף, אלה האותיות הסופיות שיש בסוף התיבות, הן באות במם סופית, נון סופית, זה חמש, זה מבטל מעל האדם את כל המקטרגים. לכן האדם יזהר בזה גם כן, ואם אין לו יכול לקחת מהשני אחרי שהוא ישתמש בזה, אין בעיה, בתנאי שהן שלמות. תסתכל תראה שהן לא כתומות, תיקח תחבות, אין בעיה. יכול 100 איש לעשות באותה זה, יחבות אותם על הקרקע, לא צריך לחבות בכוח, באלימות, שזה נוגע באדמה. הוא אומר על כל פעם, חבית חבית ולא בריך, חבית חבית ולא בריך, וזה סודות, כל זה יש סוד. לפני זה יש את הבקשה, שבקש שיהיה לו זרע הקדוש, והבנים שלו יהיו צדיקים, הצאצאים שלו יעבדו את השם. אחרי שמסיימים את התפילה, רבנו אלעזר פאפו, הוא כתב את זה, ומביא בשם רבי יהודה יחסית. והאמת שזה מוזכר לפניו כבר בספר חמדת ימים. החמדת ימים הוא הראשון שכותב את זה. כותב שנוהגים לבוא לפתוח את ההיכל ולומר נשמת כל חי עד מלך מלואל ותשבחות בלי שם ומלכות. כל הנשמת כל חי מול ארון קודש שהוא פתוח, ואחרי שמסיימים אומר, הרי אני מקבל עליי בלי נדר מעכשיו לומר בשנה הבאה את הסדר הזה, נשמת כל חי בשעה הזאת, והיא רצון שתזכנו לשנים טובות וארוכות, ואז זה יזכה לחיות לשנה הבאה. זה הסדר, אחר כך ילך הביתה, יאכל ארוחה של בוקר, שניים מקרא ואחד תרגום של וזאת הברכה, זו פרשה יחסית קצרה, לא לשכוח לקרוא אותה, יכול לקרוא אותה כבר מעלות השחר. ביום, לא בלילה. בלילה אנחנו לא קוראים תרגום, כמו שכתב הרמ"א מפנו. הרמ"א מפנו הביא שלא לומר תרגום בלילה, כך הביא גם הרב שמחת כהן, הרב מסעוד הכהן אל-חדד, היה ראש המקובלים בבית אל. אז הוא עושה את כל הסדר הזה, אחר כך לא לזכוח, לקראת הצהריים ללכת למקווה, לטבול, לכבוד שמחת תורה, שזה עניין גדול, להכין את עצמו כדבית. עכשיו עדיין, לישון, צריך לישון בסוכה. כל הלכות הסוכה קיימות עד שקיעת החמה בערב של יום שישי. לא לשכוח שזה ערב שבת, להכין כל האוכל כמו שצריך, ויש שלוש סעודות בשבת. אחר כך שבת. מה עם שבת? שמחת תורה. עכשיו שמחת תורה, למה אנחנו שמחים בשמחת התורה? יש כמה טעמים. טעם אחד העיקרי הוא בגלל שאנחנו מסיימים את הספר תורה. לכן האדם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום כבר ביום השנה רבה. ואז סיימנו את כל הפרשיות של התורה, אנחנו עושים שמחה, עושים סעודה, נכון? מכאן שעושים שמחה לגמרה של תורה, הגמרה אומרת. זה מדרש, סליחה. אז בקיצור, זה הטעם האחד. הטעם השני, הזוהר אומר, אחרי שסיימנו את כל הימים של אלול ותשרי וראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות, סיימנו אותו ונפרדנו מהסוכה, ולפני שנפרדים מהסוכה צריך לומר תפילה, יש תפילה קצרה בתוך המחזורים, מבקש מחזורים חדשים, הנדסו אותם, שמיתו את זה. אז כמה טעויות עשו במחזורים החדשים, שמיתו הרבה דברים חשובים. אחד מהם זו התפילה הזאת. אז לפני שעוזב את הסוכה, ביום שישי, ינשק את הדפנות, ויאמר שמאי יהי רצון מלפניך, שתי חשובה מקובלת מה שישנו מצוות סוכה, תזכני לשם בסוכת אורו של לוויתן, שנאמר התמלא בסוכות אורו. ואז הוא יוצא מהסוכה וישאיר שם איזה חפץ, איזה משהו, לא יפנה את הכל מהסוכה, יפנה רק את השולחנות, מה שהוא צריך, כיסאות, ישאיר שם איזה כיסא, ישאיר שם איזה כלי. עכשיו הסוכה אסור לשבת בליל שמחת תורה, זה במה כי התורה אומרת, המצווה אשר אני מצווה אותך לא תוסיף ולא תגרע ממנו. אחרי אנחנו לא יושבים. בחוץ לארץ הם יושבים, אבל לא מברכים לשב הסוכה. יושבים עוד יום, זה הם עונש. אז יושבים יום נוסף. אחר כך הם עושים יום שאחריו, זה נקרא שמיני עצרת, ושאחריו זה יקרא שמחת תורה. אבל אנחנו בני ארץ ישראל, גברנו. לא יושבים בסוכה, אלא אם כן יש לך איזה אורח שאין לו מקום לישון ורוצה לישון בסוכה, אבל לא בשביל מצוות סוכה מותר, אבל בשביל מצוות סוכה אסור. נגיד אני חביבה עליי הסוכה, מה חביבה עליך? אתה תוסיף על מה שהתורה אמרה. התורה אמרה בסוכות תשבו שבעת ימים, נקודה. עכשיו לא לזכור שמחת תורה, אז התפילה היא שונה, לא אומרים חג הסוכות אלא אומר שמיני חג עצרת הזה, ואם אמר חג הסוכות לא יוצא את החובה, צריך לעזור ולא לשכוח שזה גם שבת. אז חייב להזכיר בתפילה גם שבת וגם שמיני חג עצרת. לכן ניזהר בזה. ולמה אומרים שמיני חג עצרת ולא חג שמיני עצרת? כיוון שהוא בא צמוד לסוכות, אז הוא השמיני לסוכות, אבל הוא חג בפני עצמו שהוא נקרא עצרת. למה נקרא עצרת? כי אין בו שום דבר. בפסח אוכלים מצות, בסוכות יושבים בסוכה, נותנים לולב. אבל שמיני חג עצרת אין לנו איזה פעולה מסוימת שאנחנו עושים בה, לכן הוא נקרא שמיני חג עצרת. שמחים בתורה, שמחים בקדוש ברוך הוא. הסיבה העיקרית שהמדרש אומר, סיבה נוספת למה זה נקרא חג, מה החג של היום? מלך עשה סעודה לכל בני העיר שבעה ימים והזמין את כולם שלקראת ערב שיום השביעי באו לצאת, באו בני ביתו, אמר להם קשה עליי פרידתכם, קשה לי שאתם הולכים לבד, בבקשה תינו לי עוד יום אחד, אני ואתם לבד נחגוג את היום הזה. אז ישבו איתו לבד. מה המדרש אומר? שבעת ימי הסוכה אנחנו מקריבים פרים, כל יום הולכים ומתמעטים, 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, הם מקבלים את השפע שלהם. אבל בשמחת תורה אין להם חלק, גמרנו. לכן זה היום היחיד שאנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, שמחים בו. כיפור היינו לבד איתו, אבל צענית. אבל זה יום שאתה אוכל ושותה, והזוהר אומר שזה כמו יום הכיפורים המעלה שלו. לכן נזהר האדם שמחת תורה להיות שמח מאוד. זה הטעם. הטעם הנוסף שרבנו הארי כתב אותו והביא אותו בשם הזוהר, למה עושים שמחת תורה? עכשיו לכפר על שמחה של חולין, כשאדם שמח בכל מיני דברים של העולם הזה שהם אסורים, עכשיו שאנחנו נשמח בתורה מכפר. ולמה? מה העניין לכפר? כיוון שהפתקים נמסרים באותו יום. מה פירוש? הפתקים האלה שאמרנו שמחר בלילה בעזרת השם נחתם לחיים טובים עדיין לא נמסרים, עדיין לא נמסרים, אלא ביום שמחת תורה בבוקר בתפילת מוסף חזרת השץ. לכן צריך להיזהר לעשות חזרת השץ מוסף עם חזרת השץ. יש בתי כנסת, לא רוצה לקטרג, אבל מעריכים בתפילה בקריאת התורה 3 שעות וכולם עולים בשרשרת רכבת. אין חובה לעלות ביום שמחת תורה לתורה, אין עניין בזה. אשכנזים מקפידים בזה שכולם יעלו, אבל זה מעריך את היום, וצריך להביא בחשבון היום קצר, 5:20 כבר שקיעה בערב, זה שבת, צריך לעשות סעודה שלישית. תעשה סעודה שלישית, ומתי תעשה סעודת הבוקר? ואם בבית הכנסת מעריכים ויוצאים מאוחר, וב-11:25 כבר חצות היום, צריך לעשות לאכול כזית לחם, לא עוגה, כזית לחם לפני 11:25. אז לכן כל זה צריך להביא בחשבון, ולא לאכול יותר מדי בסעודה ראשונה, שאחר כך לא יכול לאכול סעודה שלישית, כי מי שלא עושה סעודה שלישית ניכר שלא עשה לכבוד השבת אלא לכבוד עצמו עשה. הוא אוכל כשהוא בכיף שלו ולא בשביל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לכן צריך להיזהר בזה. ויש מה פוסקים אומרים שזה דאורייתא, אומרים אנחנו סוברים שזה אסמכתא. 3 פעמים נאמר היום בתורה, ויום משה אכלו היום, היום תמצאו בשדה, כי שבת היום לשם, היום תמצאו בשדה. 3 פעמים היום, ועכשיו הגמרא מכאן 3 סעודות בשבת. אז לכן צריך להיזהר בזה. השנה זה יוצא בשבת, והיום קצר, אז הכל להתחיל יותר מוקדם, ואפשר להתפלל בנט, זה הדרך הטובה ביותר. זה הפתרון האידיאלי. אחרי זה, אז היינו בשמחת תורה, יקצרו בעליות לתורה, ויש עולים שיעלו, 7 עולים ועוד 7 מוסיפים, לא יותר. עכשיו יש לנו 3 חתנים. ושוב, גם זה בסידורים האחרונים שיבשו את זה. חתן תורה, חתן בראשית וחתן מעונה. אלה 3 חתנים, יש בזה סוד, שהם החוץ, המשולש, לא במהרה ינתק. מה פירוש חתן מעונה? כל החזרות, מה שאתה רוצה לקרוא, זה לפני מעונה. מעונה זה אורגינל נשאר לאותו שקנה או שזכה בחתן מעונה. הוא קורא את הסוף, זה סוף הברכות. מעונה אלו אחרי, הוא לאשר אמר, בואו מפנים מיד שהוא יזו מיושר, אין כאלה שהוא נוכב שמה בעזריך, יעלתו שחכים. מעונה אלו הקדם, ומתחת זה לאות עולם. זה נקרא חתן מעונה, הוא המסיים את העולים של זה. אחריו יבוא חתן תורה, אז הוא נקרא סמוך. אחריו יבוא חתן תורה, זה המשלים, הוא חוזר על כל הפרשה וקורא את הפסוקים האחרונים, 8 פסוקים שכתב אותם משה רבנו בדמה, פטירת משה רבנו שם נזכר. ואחרי זה מיד עולה חתן בראשית, הם 3 חתנים. הילדים אפשר לאסוף אותם, כל אשר אמר, פורסים עליהם תלית, אין בזה משום אוהל, וכל הילדים יחד יעלו, לא צריך לעלות ילד ילד, שימו את כל הילדים יחד, ירחו ביחד ויקראו, ויברכו אותם אחר כך, המלאך הגואל אותי מכל רע, ערך את הנערים וכו'. אחרי זה יש תיקון הגשם, ולשכוח זה בשמיני עצרת, אומרים תיקון הגשם, לבקש רחמים, אל חי יפתח עוצרות שמיים, יושב רוחו, איזה לא מים, וצריך להגיד משיב הרוח ממוסף. עכשיו מי שמתפלל יחיד ביום שמחת תורה, לא יודע איך יכול להיות דבר כזה, יש דברים כאלה בעולם, אסור לו להתפלל מוסף עד שיעבור 3 שעות מהיום. זאת אומרת בסביבות היום, בסביבות 8, אחרי 8 בבוקר, לפני 8 הוא לא יכול להתפלל מוסף, מפני שהציבור עוד לא אמרו משיב הרוח, הוא לא יכול להגיד משיב הרוח. אז מתחילים להגיד משיב הרוח שחרית, הוא יכול להתפלל מוקדם, רוצה לטעום משהו שיתעם, אבל מוסף אחרי 8 בבוקר, שאז כבר בתי הכנסת התחילו להגיד מוסף, מקשו על הגשר. ציבור יכולים להגיד לפני שמונה, אין בעיה. ציבור לפי הקצב שבהם התנהלו, יגידו משיב הרוח מוריד הגשם, ומעט צריך להתחיל להקפיד להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. כי אם הרב מוריד הטל, בעיה. להגיד, כן, מוסף, מנחה, כל התפילות שאחרי זה. ברכנו עדיין אנחנו אומרים עד שבעה במר חשבן, שאז אומרים ברך עלינו. אז הבקשה היא של הגשם. ומיד פלים מוסף, במוסף אומר הזוהר נמסרים הפתקים. איפה? בחזרת השץ שמגיע שלי הציבור לשמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. כל אחד יכוון למסור עצמו על קידוש השם, מוכן למות על כבודו של השם יתברך, ולקבל עלי סקילה, שרפה, הרג וחנק. אז נמסרים הפתקים, ואפשר לשנות עד אז, אחרי זה נגמר. אז לפני אחד עדיין אתה יכול לשנות, ואז אדם יכול להתפלל כמו שצריך, גם מוסף שיעלה אחד שהוא תמיד חכם, לא איזה אחד צולע ואיזה דעמה בעל מום רוחני על כוונה, אלא אחד שהוא בר הכי, אחד בעל תורה, בעל יראת שמיים, שהוא יתפלל בעדנו, שבמילת אחד יכוון, ואנחנו כל אחד אחד יכוון בעצמו. עכשיו הקפות יעשו הקפות, ואם קשה יקצרו בהקפות, לא צריך לזה. עכשיו מה עניין ההקפות ביום שמחת תורה? נבהר את זה, כי זה גם כן דבר מאוד חשוב לדעת. מנהגנו הספרדים לעשות הקפות בליל שמחת תורה, זאת אומרת אחרי ערבית, עושים את זה בבוקר אחרי מוסף, יש עושים אחרי קריאת התורה, יש עושים אחרי מוסף, אחרי מנחה, ובמוצאי שמחת תורה בלילה, כמו שתיקן לנו רבנו הארי. לא, יש ברדיו, אומר, זה הזדהות עם יושבי חוץ לארץ. איזה הזדהות, איזה... מה הזדהות? צריך לפקוט עליהם שהם נמצאים בגלות. אלא יש סיבה שאומרים, אחרי צאת החג, עושים שבע הקפות. מה עם השבע הקפות? מה הסיבה שלהם? סיבה של שבע הקפות, שוב, אנחנו רוצים לעורר רחמי שמיים, שתהיה שנה מוצלחת, ולהזכיר את זכותם של אותם שבעה צדיקים. זה אותם שבעה צדיקים שאנחנו מזכירים אותם כעת בשבעה אושפיזין, שהם העמודים של העולם, העולם עומד עליהם, ואיתם קראת השם ברית שלא יחריב את העולם ולא יהרוג אותנו חס ושלום וישמיד אותנו. אז הם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. עכשיו בכל הקפה מחפרים על סוג מסוים, קבוצה מסוימת של אבונות. למשל, הקפה הראשונה אברהם, אז יש נוהגים שמי ששמו אברהם הוא לוקח את הקפה הזאת, יש בזה עניין. זו הקפה שיזכה להיות אנשי חסד ולכפר על מה שלא גמלנו חסד אחד עם חברו, או לא נהגנו במידת חסידות שהיינו צריכים לנהוג. יש מנהגי חסידות באוכל, מנהגי חסידות בשמירת שבת, מנהגי חסידות בתפילה, מנהגי חסידות בתפילין. אז זה בהקפה ראשונה. הקפה שנייה, גבורה, זה כל הדברים שלא התגברנו בהם על יצרנו, יצריך להיות גיבור. או ראינו מישהו עושה עבירה ולא הוכחנו אותו, אז אני נחשב כעשיתי אני את העבירה. שותף מדבר הבא, כמו שהגמרא שואלת על אהרון הכהן, הוא שאל מקודם, למה אהרון לא נכנס לארץ? יען לא האמנתם בי להקדישני. מה זה לא האמנתם? משה היכה את הסלע, אבל אהרון היה איתו, אהרון לא היה צריך להוכיח אותו. להוכיח אותו? גם הוא לא נכנס לארץ ישראל. אז זה מידת הגבורה, שם אנחנו מבקשים שנהיה גיבורים לעמוד נגד היצר, וגם על זה שלא הוכחנו אחרים. הרי זה הקפה שלישית, זה כנגד יעקב, מידת אמת. זה לימוד תורה, מה שלא למדנו תורה כמו שצריך, או לא נהגנו במידת אמת. הקפה רביעית, זה כנגד משה, נצח. נצח ישראל לא ישקר, לא ינחם, ועל ידי זה זכינו לנצח אויבינו. עכשיו מי שסידר את כל הבקשות האלה זה הרב חידה עליו השלום. סידר, ומה הטעם של ההקפות? ההקפות האלה, כך כותב הרב מעבר יבוק, בשם הציוני על פרשת ויחי. הוא אומר, תראה, יש הרבה דברים שעושים מהקפה. ההקפה שאנחנו עושים עכשיו בסוכות, הקפה שיהושע בן נון הקיף את יריחו. לא עליכם שמנהג קדום, לא עלינו המת, לפני שקוברים אותו, גבר מגיל 20 במעלה, לפני הקבורה עושים לו 7 הקפות סביבו, שיהיה שמור והמזיקים לא יתקרבו אליו, ואז מיד קוברים אותו. מה העניין? אומר, בהקפה שאנחנו עושים בונים חומה רוחנית ואומרים, זה שלנו. זה לא, זה כמו שאדם רוצה כעת לתחום, לבנות בית, אז הוא קונה מגרש, שלא יפלצו לו למגרש אנשים זרים. מה עושה? בונה גדר מסביב ושם שם השלט, הכניסה לזרים אסורה. סוכר, כן. עד כדי כך אני משעמם אותך? אז איפה היינו בהקפה? הקפה זה רוחני, זה שומר עליו. אומר גם כאן הטבע, אני מקיף את הטבע, אני אומר, זה הספר תורה, זה שלנו, אנחנו שומרים עליו. אבל מה אתה עושה? בכל הקפה מפיל חומת ברזל שמפסיקה בינינו לבין השם יתברך. מה זה חומת ברזל? עכשיו חידה שואל, כתוב בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים. יש 70 פנים לתורה. אחד הביורים, משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים, ככה זוהר פרשת בחוקותיי מבאר. משגיח מן החלונות זה חלון שבתי הכנסת, לכן צריך להתפלל בית הכנסת שיש בו חלונות, חלונות לרקיע. וקווין פתיחן לביתן נגד ירוסלם, כך כתוב אצל דניאל. אז הקדוש ברוך הוא בא, מסתכל מהחלונות, מציץ מן החרקים, זה חרקים של הכותל המערבי, בין אבן לאבן יש חרקים, משם הקדוש ברוך הוא מציץ. ויש במדרש רבי יוסי, פעם אחת בא להתפלל בכותל המערבי אחרי החורבן בבית שני, וראה שם טבעת. הבין מה עושה הטבעת הזאת, נגע בטבעת, משך אותה וראה אור יוצא משם, שם את אוזנו ושמע את הקדוש ברוך הוא בוכה, אוי לי שהרפתי את ביתי, שרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. אותה שעה נזעזע רבי יוסי, אמר, זה פירוש הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה הקדוש ברוך הוא, משגיח מן החלונות, מציץ מן החלקים. אז זה ביור אחד. ביור שני, אומר הרב חידה, כך מובא במדרש, שישראל עושים עוונות, בונים חומה של ברזל בינינו לבין השם יתברך. עכשיו מה קורה עם כל התפילות שאנחנו מתפללים? הקדוש ברוך הוא שומע אותם. אתה אומר, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. אז למה לא נענים? עושים עוונות. והפסוק אומר, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. אז מה יהיה? אומר, יש צדיקים בדור, או לא עליכם, אנשים בעלי איסורים, סובלים חולאים, סובלים איסורים, והם מאמינים בשם, הם על ידי הצעקה שלהם או הסבל שהם סובלים, הם פותחים בתוך החומה הזאת חלונות. ולפעמים הם לא מצליחים לעשות חלונות, אז הם עושים רק חרקים. מה זה חרקים? זה חרק קטן שמציצים משם. עכשיו כשמישהו יש לו בבית רוצה לראות אם אין אויב או בחומה, אז עושים שם איזה חורים שמשם אפשר יהיה להשקיף. אז אומר, זה פירוש, משגיח מן החלונות, הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו דרך החלונות, כי יש חומה שמפסיקה בינינו לבינו, אז התפילה לא עולה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הצדיקים האלה שמתפללים, או התינוקות של בית רבן שצועקים לקדוש ברוך הוא, עושים בתוך החומה הזאת חורים שהם חלונות, ויש חורים קטנים שהם חרקים. עכשיו על ידי ההקפה אתה מפיל את החומה הזאת, לכן צריך לעשות 7 הקפות. תפילת ערבית 7 הקפות, ושוב אחרי שחרית או מוסף, וכן במנחה ובמוצאי החג. מוצאי החג זה בשביל כל ימות השנה. עכשיו אנחנו יוצאים מהקודש לחול, אז תן לך איזה נפילה בבת אחת, יש מסה כזו של חגים, ראש השנה, יום הכיפורים, חג סוכות, כזה חג קדוש, כל רגע אתה בסוכה, אתה תחת צדלו של הקדוש ברוך הוא, עם ארבעת המינים וכל המצוות שאתה עושה, ושמחת תורה, שזה השיא כבר של השמחה, פורץ את השמחה. ולמה שמחה? כי הגמרא אומרת, אחד הדברים שגורמים שמחה, קול של מים זורמים, שומע מים, ולכן הרמק אומר, ידוע הוא שאדם החולה במראה שחורה, לא עליכם, אלא שיש להם דיכאונות, אז הרפואה שלו שישמע קול של מים זורמים. המים גורמים שמחה, אז אנחנו מבקשים כעת על המים, נשמחים. וגם מה העניין שאפתם מים בססון, למה היו עושים שמחה בתשואבה? אלא עשרת ימי תשובה, עשינו תשובה מיראה, פחד, פחדנו, יש דין, יש דין בעולם. אז עושה תשובה מיראה, גמרא במסכת יומא אומרת, זדונות נהפכים לו כשגגות, כשעשה במזיד נהיה שוגג. אבל בימים האלה של סוכות אנחנו עושים תשובה מאהבה, כל אחד מאיתנו יושב בסוכה ושמח בסוכה, ואחר כך לוקח ארבעת המינים ושמח בהם, עושים הקפות ושמחים בהם. אז כשאתה עושה תשובה משמחה, מאהבה, זדונות נעשות לו זכויות, מה שהיה עבירה נהיה מצווה. עכשיו אנחנו הולכים לבקש את המים, תביא את העבירות שזרקנו בתשליך בראש השנה, זרקנו את זה בתוך הים, את השם צהוב שלם כל חטותם. אז אומרים הפרסים, אני הולך כעת, עכשיו שואבים את המים, תביא. אני רוצה איפה כל העוונות שעשיתי אותם, כי כולם נהפכו כעת למצוות. זדונות נעשות לו כזכויות, בתנאי שעושה מאהבת השם ולשם שמיים, לא בשביל להתגאות על אחרים. לכן שמחים ושמחים בשמחת התורה. עכשיו מה הסדר? הרבה שואלים, צריך ספר תורה בתיבה? לא צריך. אז בואו אני אגיד לכם, יש פה פשוט בלבול בגלל שלא מעיינים בספרים. בספר שם הכוונות שזה המקור, שם הביא רבנו ארי, שהמנהג היה להקיף את התיבה עם הספר תורה. הוא אומר רבנו ארי בפירוש שלא נורא אם אתה הולך לפני הספר תורה או אחריו, עושים סיבובים סביב התיבה עם ספר תורה ביחד. אז יש מצווה לקחת ספר תורה, זו הסיבה שמוכרים את זה, מי יזכה בהקפה הראשונה שיקח איתו את הספר תורה, יסתובב איתו הקפה אחת ויאמר שמע ישראל. עכשיו לא כמו שהיום, זה גם הגבאים פשוט לא למדו, הוא נותן לו את זה בשמע ישראל, זה לא נכון. הוא צריך להקיף את התיבה סיבוב אחד שלם עם הספר תורה, זה הזכות, שהוא ירים אותו ויקיף אותו כמו שעושים מקמה. אז הוא יקיף, ובא הרשש ואיתו הגאון החידש, כתב את זה ספר עבודת הקודש, וכתב שצריך שיהיה ספר תורה עומד על התיבה גם. אז שני דברים, שני דברים שונים, ספר תורה שיהיה עומד על התיבה ולא יהיה לבד, אלא יבקשו אדם זקן, לא סתם מישהו או איזה אחד צולע עוד פעם, אלא יחפשו את התלמיד חכם הזקן שבציבור, הוא יעמוד שם. הוא לא צריך לעשות את הקפות, הוא עומד שם, שומר על הספר תורה. אסור להשאיר ספר תורה לבד, זה גם היה עכשיו למשל בשנה רבה שעושים הקפה סביב התיבה, אסור להשאיר ספר תורה לבד, צריך שיהיה מישהו עומד ליד הספר תורה כל הזמן, עד הרגע שלוקחים ספר תורה מחזירים אותו להיכל. וכן בפתיחת האחד, הרבה פעמים קורה שבן אדם קונה פתיחת האחד והוא פותח את האחד והוא הולך, אסור, צריך לעמוד שם. ואם הוא צריך לצאת לקחת משהו, קרא למישהו, יגיד לו תעמוד פה במקומי, הוא ילך, כי לא כבוד להשאיר ספר תורה לבדו, צריך לעמוד לידו, אפילו יש כמה ספרי תורה. אז אם כן יש לנו שני עניינים, אחד שהספר תורה יהיה עומד על התיבה, שתיים שיקיפו עם הספר תורה את ה... ואם רוצים להוציא כמה ספרי תורה, עד רבה, זה מרבה בשמחה, כמה שלהרבות בשמחת התורה הכי יותר טוב. ואחד הסגולות שאדם זוכה על ידי שמחת התורה זה שיהיו בניו תלמידי חכמים, יהיה לו זרע קדוש גם, וגם זה הזמן לבקש על לימוד תורה, שיפתח ליבנו בתורה. כמו שהרב חידה כתב שם בתפילה שהוא עריך אחרי השבע הקפות, שעל ידי זה יהיה לנו גם שנה טובה, גם יפתח ליבנו בתורה, גם נזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. רוצה לברך את כולכם בשנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות, עימות טובות, שתהיה חתימה טובה בראש הענה רבה, פתקה טובה ביום שמחת תורה, לחיים טובים ושלום. אמן.